אז קראתי לשיחה הערב, הזרם האדיר המסתחרר של החיים. ושמתי לב לקראת השיחה שאני מאוד רוצה להציע משהו שיהיה בעל ערך. שילך עמוק מספיק, שיקרב אל הלב. והכוונה הזאת יפה ומיטיבה. אבל באיזשהו שלב התחיל להיבנות מסביבה איזשהו קיבוץ, מתח. כן, התחלתי להרגיש שאני חייבת, אני לא סתם רוצה להציע משהו מיטיב, אני חייבת. והתנועה הזאת היא בדיוק התנועה שמנתקת אותנו ממגע, עם החיים. מנוכחות ומהאפשרות הזאת להיות בקשר אוהב עם מה שישנו. ואז ישבתי למדיטציה. ועם האפשרות הזאת להיעט, יכולתי לראות את הדבר הזה שקורה, את החייבת הזה שהולך ונבנה, את ה מגדלים. ואז משהו היה יכול לחזור לכוונה. הכוונה הפשוטה, להיטיב, להציע איזה פיסה מהלב שלי, מהדרך שלי, להרגיש שוב אתכם, נכון? בשביל זה אני פה מדברת. ואז נזכרתי בקטע משיר של ונדל ברי, המשורר האמריקאי. והוא אומר, קבל את מה שנולד מתוך השקט. עשה ממנו את הכי טוב שאתה יכול. ממעט המילים שנולדות מתוך השקט, כמו תפילות, המוחזרות אל זה שמתפלל אותן. עשה שיר שאינו מפר את השקט ממנו הוא נולד. אז אני מקווה שאני אוכל להציע מילים שמשרתות את השקט, שמשרתות קדושה, שמשרתות עדינות. ומגע עם חיים. ואם לא, אז תדעו שרציתי. ואולי תתמלאו מזה. אז הייתה לי התלבטות על מה לדבר הערב. בתוך המרחב העדין הזה שבו כל אחד מאיתנו, ככה באינטימיות עם עצמו, עם עצמה. ובאמת איזה רצון ככה להחזיק את המרחב הזה עם עדינות ועם המון המון כבוד. ובתוך זה הרגשתי שבימים כאלה, להפנות את המבט רק פנימה, אל הכי פרטי והכי פנימי, זה כמעט לא הגיוני. ויש בי איזו תחושת דחיפות להתעסק ולדבר גם על העולם ועל איך אנחנו בתוכו. והתרגול והדרך הבודהיסטית הם לגמרי מתעסקים גם בזה. הדרך בעצם מזמינה לשלושה אשכולות של תרגול. אשכול אחד בעצם מתעסק בטיפוח התודעה, טיפוח איכויות מיטיבות בתודעה. איכויות של שקט, של נוכחות, של האספות, של תשומת לב, של חמלה, של אהבה. יש כל נוסף של תרגולים עוסקים בטיפוח בהירות ותובנה. הכוונות שלנו, ההבנה שלנו לאן אנחנו מכוונים, כן, דברים שדיברנו עליהם כאן, מה מייצר סבל, מה לוחד ומה משחרר. ויש כל נוסף של תרגולים מתעסק באיך אנחנו בעולם, ואיך אנחנו מטפחים תנועות בעולם שהן מיטיבות, איך אנחנו בדיבור שלנו, איך אנחנו בפעולות שלנו, איך אנחנו בפרנסה שלנו, ביום-יום שלנו. וכמובן שהתרגולים האלה הם לא נפרדים, הם קשורים אחד בשני ומזינים אחד את השני. ובכל זאת, ככה, עיקר הדגש בבודיזם, במערב לפחות, כמו שאני מכירה אותו, וכמו שערן אמר, זה ככה עניין טרי של כמה עשרות שנים. אז עיקר הדגש הוא על הפניית המבט פנימה. לפני כמה שנים נסעתי לתרגל בגאיה האוס באנגליה. ככה מקום מרכז ריטריטים. ויש שם ספרייה עצומה של ספרים בודהיסטיים וספרי שירה. ככה באמת אפשר להיכנס אם אתם חנונים כמוני. ומצאתי שם ספר של מורה בשם טניסרה שנקרא Time to Stand Up, A Buddhist Manifesto for Troubled Times. כן, זמן להתייצב, איך אומרים to stand up. מניפסט בודהיסטי לזמנים קשים. זה היה עוד לפני הזמנים קשים של עכשיו. והיה לי שם ככה גילוי די מרעיש. יש לנו דימוי כזה של הבודה, בתור מורה מואר, נכון, יושב, סיכול רגליים, חיוך כזה עדין על הפנים, מבט רפוי ונוכח. ומה שגיליתי שם בספר הזה, זה חתיכת אקטיביסט. מורה שלא מפחד ככה ללכלך את הידיים ולהתעסק בפוליטיקה ובעניינים חברתיים. מאוד חד וחריף. ככה, אני לא זוכרת את הפרטים, אבל איזו סצנה של מישהו שרצה להתנקש בו. ומאוד חותך. אז אני כזה מניחה פה את הדימוי הזה. בשביל להוסיף עוד משהו לסל הדימויים הזה שלנו, של איך נראית דרך רוחנית, איך נראה כזה תרגול שמטפח פנימה ומשהו בא, כן, למוסס אולי איזה הפרדה שאנחנו נוטים לעשות בין פנים וחוץ, בין התנועות האלה של להיטיב פנימה לתנועות של להיטיב בחוץ. ואני רוצה לנסות לגעת במשהו מהחיבור הזה, בין ככה איך שאנחנו פנימה לבין איך שאנחנו בעולם. גשם. איך שאנחנו בעולם. אז אנחנו חיים בעידן של התפרקות של הרבה מהמבנים והסיפורים המכוננים של התרבות שלנו. זמן של מגפה עולמית, זמן של משבר אקלים. איכשהו הסיפור הזה של החברה הצרכנית קפיטליסטית אני מתענגת על החורף השנה, מאוד מאוד מאוד. אז הסיפור הזה של חברה צרכנית, קפיטליסטית, של עוד ועוד קדמה, עוד ועוד צמיחה, כן? משהו בדבר הזה מתחיל להרגיש לא בדיוק עובד. פחות ופחות הגיוני. וזה יוצר הרבה אי-וודאות ואיזשהו דיסאוריינטציה. לפעמים אפילו חרדה. ובתוך זה, על מה להישען? כן, מה נותן לנו תחושת סדר ושייכות ומשמעות? ואולי בשביל חלקנו, חלק מהזמן הדבר הזה הוא יותר גלוי וברור, ואולי לפעמים זה ממש לא משהו אפילו שאנחנו יודעות ויודעים לנסח, כן? שהוא רק נמצא שם איפשהו, כזה in the back of our minds, באיזה מוטרדות כזאת עמומה וכללית. וזאת יכולה להיות חוויה מאוד מאוד אישית ופרטית שאנחנו פוגשות, איך הדבר הזה מופיע בהתמודדויות המאוד מאוד ספציפיות ופרטיות של כל אחת ואחד מאיתנו. מה מפחיד אותי? איפה כואב לי? כן, מה מציק? ומולה האפשרות הזאת היא להרחיב את המבט. ולהתרומם אל איזושהי פרספקטיבה רחבה יותר. ואז גם אולי לבוא במגע עם איזושהי תחושה של שותפות אנושית, וגם של אחריות ושל כוח. אז שאלה מרכזית שאני רוצה לגעת בה היא איך אנחנו מגיבות, איך אנחנו מגיבים לחוסר הוודאות. והדיפולט של התרבות המערבית היא לרוץ לחפש ודאות חדשה. כן? אנחנו תרבות שמכורה לשליטה. מיינדסט של פתרון בעיות, כן? מה הבעיה ואיך פותרים אותה. והמיינדסט הזה הוא הרבה פעמים עושה רדוקציה, הוא מצמצם מורכבות לכדי משהו ספציפי שאפשר לסמן ולהגיד, זאת הבעיה וככה פותרים אותה. אבל משהו באתוס הזה של השליטה הוא ככה מתפרק עכשיו, נכון? זה לא לגמרי עובד. והפירוק הזה הוא לא מנומס. לא תמיד אסתטי. כן, לפעמים אפילו יש מופעים יותר ויותר גרוטסקים של, כן, של ניסיונות להחזיק שליטה, להחזיר שליטה, להחזיר תחושת התמצאות. ובתוך זה אני רוצה להתעכב על זה שהחרדה, חוסר האונים, הבלבול, כן? הם איזשהו איתות קולקטיבי, הם הזמנה. כי אין מקום שאנחנו יכולים לפנות אליו עכשיו ולמצוא תשובות טובות. אולי לרגע, אבל לא באמת. ואז אפשרות אחרת, שהיא לא הדיפולט הזה, של איך כמה שיותר מהר להחזיר שליטה, וכמה שיותר מהר לייצר ודאות חדשה, היא איך אפשר להחזיק חוסר ודאות באופן מיטיב. איך אפשר להחזיק חוסר ודאות באופן שמעודד נוכחות ומעודד תבונה ומעודד יצירתיות? איך אפשר לייצר תנאים תומכים שבתוכם חוסר ודאות יכול לדבר אלינו? איך אנחנו יכולים כמו להיות מרחב שבתוכו חוסר ודאות יכול להתערבל וממנו משהו חדש יכול להיוולד. איזה ידע יכול להתהוות מתוך ההסכמה שלנו לשהות עם בלבול, עם חוסר ידיעה, עם פחד, עם כאב? ונדמה לי שכולכם פגשתם פה במהלך הימים שלנו יחד משהו מהטעם של האפשרות הזאת. נכון, איזה רגע של השתהות עם מה שמרגיש לא נוח, עם מה שמרגיש כאוב, אולי אפילו עם מה שמרגיש בלתי נסבל. איזה רגע של השתהות, ואולי איזה מרחב, איזה משהו חדש שנולד מתוך האפשרות הזאת להישאר, להשתהות. איזה רגע של תשומת לב עם הנעים והלא נעים, עם התנועות האלה של השתוקקות וסלידה, עם המגדלים האלה שנבנים. כן, ואז אולי פתאום משהו נפתח, משהו חדש נגלה. האפשרות האפשרויות, כן, ההתרחבות הזאת. ואז המתנה הזאת של לפעול מתוך חופש ובחירה. סטיבן ג'נקינסון, שהוא דפנטלי המורה החביב עליי בשנה האחרונה, הוא לא בודהיסט, הוא איזה דוד קנדי, שהיה הרבה שנים מלווה של אנשים נוטים למות. והוא אמר איזה משהו שאותי הוא מהמם, במובן של mind blowing, heart blowing. הוא אומר, דור שלא עשה את עבודתו, שלא היה מוכן לפגוש לעומקה את המציאות שלו וללמוד ממנה, מוריש לדור הבא את ההיעדר הזה. וכשזה קורה במשך הרבה דורות, אז יש שכבות על שכבות של חוסר שמערפלות את הראייה, מערפלות את היכולת של הדור הנוכחי לפגוש את המציאות שלו, לראות את ההווה שלו. אז ככה, מה קיבלנו בירושה? וגם איזה מחויבות יש לנו לדורות הבאים? איזה מחויבות לראות את המציאות שלנו בבהירות? והעבודה הזאת שאנחנו עושים כאן, של התקרבות אל החיים, של מגע קרוב, של אינטימיות עם מה שקורה, מרגע לרגע, כן? זה כאילו יכול להרגיש נורא 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 קטן, וכזה כמוס ופרטי. האפשרות הזאת להיפתח אל יופי, להיפתח אל כאב, להיפתח אל העדינות הזאת של החיים. היא אקט של נדיבות ושירות. שיש לו אדוות הרבה יותר גדולות, הרבה יותר רחבות ממה שאנחנו תופסים. ככה אני מאמינה. יש שיר של רילקה, אני תמיד אוהבת לראות איך תבונה מהדהדת בין ככה מסורות רוחניות שונות, בין אנשים ממקומות שונים בעולם. אני אקריא לכם אותו. אינך מופתע מעוצמת הסופה. ראית אותה גדלה. העצים רצים. המנוסה שלהם הופכת את השדרה לנהר שוטף, ואתה יודע. זה שממנו הם בורחים, הוא זה אליו אתה מתקרב. כל חושך שרים אותו, בעומדך מול החלון. השבועות עמדו דוממים בקיץ. דם העצים עלה מעלה. עכשיו אתה חש כי הוא רוצה לשקוע בחזרה אל המקור של הכל. חשבת כי תוכל לבטוח בכוח הזה כשכתפת את הפרי. עכשיו זה הופך שוב לחידה ואתה שוב לזר. הקיץ היה כמו ביתך. ידעת איפה כל דבר נמצא. עכשיו עליך לצאת אל תוך לבך כמו אל מישור רחב ידיים. עכשיו הבדידות האדירה מתחילה. הימים הופכים כהים. הרוח תולשת את העולם מחושיך כמו עלים יבשים. דרך הענפים הערומים, השמיים נותרים. זה מה שיש לך. היה אדמה עכשיו ותפילה. היה קרקע המונחת תחת השמיים האלה. היה צנוע עכשיו, כמו כמו דבר המבשיל עד היותו אמיתי. כך שזה שהתחיל את הכל יוכל למצוא אותך כשהוא שולח את זרועותיו אליך. השיר הזה מזמין אותנו אל ענווה. אני חושבת ככה על הבית האחרון שלו. אל ענווה ואל האפשרות הזאת להישען ולהשתתף ולהתעמך. וככה להרגיש את מארג החיים שאנחנו ארוגים לתוכו. כן, את האדמה ואת השמיים ואת התפילה ואת המשהו הגדול יותר הזה ואת הקצב של ההבשלה של הדברים, את הטבע, כן, את המחזוריות של ההבשלה. ואת האפשרות הזאת להיפתח אל איזה מסתורין שבו אנחנו לא צריכים להבין ולפצח את הכל בכל רגע. סטיבן ג'נקינסון, אותו מורה מקודם, אז הוא ככה שואל, איך זה שבתרבות שלנו אין אלדרים? אין ככה זקני וזקנות שבט, חכמי שבט. מה מייצר אלדרים? ואיך זה שאין לנו, ככה, בתרבות שלנו? אני פשוט אגיד את המילים שלו. הוא אומר, מתוך השבריריות ההולכת וגוברת, והאובדנים והסופיות שההזדקנות מביאה, נוצרים אלדרים. מוקים על ידי החיים ועל ידי אובדנים באופן כל כך יסודי, עד שהם מופשטים מכל דעות. אלדרים יודעים הכי פחות. זה התפקיד שלהם. להיות מופשטים מכל ידע. מה שנותר אז הוא יכולת ערומה להיות עד נאמן. אין יותר עניין בבולשיט או בכיסויים או בניסיון לרקח, לענות את מה שמישהו רוצה לשמוע או שיעשה אותו יותר מאושר. והתרבות שלנו, כן, עם כל היכולות של רפואה מודרנית, כן, מרככת משהו, כן, מעריכה חיים, משככת כאבים, והזקנה מופשטת מהשבריריות שלה. כן, החיים מוארכים ולזקנים אין את האפשרות, כן, לעבור את החניכה הזאת דרך שבריריות אל תוך הסוג הזה של התבונה. והכוח של המגע עם השבריריות, קצת כמו מה שערן הזכיר אתמול בהזמנה הזאת למגע לחקירה. כן, עם האמת הראשונה הזאת שהבודה לימד מתוך ארבע. האמת הזאת היא שאומרת, יש דוקה. יש שבריריות בחיים האלה. יש אי נחת, יש כאב, יש לא לקבל את מה שהיינו רוצים, יש אובדנים. יש פרדות. יש. והמלאות של המגע עם החיים שמתאפשר כשאנחנו כמו נותנות, נותנים לעצמנו להיפתח אל כל הטווח. לא מנדות, לא מקצים מחוץ להסכמה שלנו. ככה פלחים שלמים של החיים. אז ואנחנו מכירות את זה מרגעים, נכון? רגעים שאנחנו פוגשות שבריריות, הרבה פעמים יש שם הרבה הוקרת תודה, הרבה פעמים יש שם אהבה, יש שם מגע עם יופי, כן? זה הולך יד ביד. מתישהו בשנים הראשונות של התרגול שלי, הגעתי לריטריט בעין דור אחרי פרידה טריה. והיו הרבה רגעים בריטריט הזה של לשכב על הדשא ולמרר בבכי. ואני זוכרת שיחה אישית שהייתה לי שם עם סטיבן. והוא ציטט איזה מורה אחר, אני לא זוכרת מי, שאמר שהחיים יכולים להרגיש כמו נפילה חופשית בלי מצנח, ושאנחנו יכולים לגלות שאין רצפה. אז אני לא חושבת שזה כל כך ניחם אותי אז, המשפט הזה. אבל היה איזה כוח בלשמוע את זה שהלך איתי. אין רצפה? למה הכוונה? אין רצפה. חשבתי על הרגע הזה לקראת השיחה היום, ונזכרתי באיזה חלום שיש לי שחוזר כל כמה זמן. שבו אני רוקדת באוויר, כאילו כמו בתוך מים, בלי כוח משיכה. וזה חלומות, אני תמיד מתעוררת מהם ככה מלאה בהתרגשות. כאילו איזו תחושה של חופש אדיר, של לעשות פירואטים וסלטות ולשחות בתוך האוויר. אז ערן דיבר על זה אתמול, נגע בזה כשהוא דיבר על האופנים שבהם אנחנו חיים בסרט. האופן שבו אנחנו הופכים להיות שבויים בתוך תפיסות ורעיונות על איך דברים, על איך אני, על איך אחרים, על איך העולם. והבודה הזמין אותנו לראות את האשליה שבזה. כל הדברים האלה שאנחנו תופסים אותם ככל כך כל כך מוצקים. הוא הזמין אותנו לבדוק. כאילו באמת? באמת? כל כך מוצק? הגילוי של הבודה בלילה של ההתעוררות שלו היה גילוי של דרך רדיקלית, טרנספורמטיבית, משחררת, לראות את המציאות. והדרך הזאת היא לגמרי קאונטר אינטואיטיבית, היא לגמרי הפוכה ממה שנראה לנו common sense. כן? המציאות נראית די מוצקה, נכון? כאילו, יש רצפה, וואלה, יש רצפה. והבודה זיהה שם איזושהי אשליה בסיסית באופן שבו אנחנו תופסים. שהדברים, ובתוכם אנחנו ואחרים והעולם, נדמים לנו כמוצקים וקבועים, אבל בעצם הם רשת רוטטת, זזה, משתנה, מתחלפת של יחסים, כן? של השפעות הדדיות. ובתוך הרשת הזאת שום דבר לא קיים במנותק מ, כן? מאוסף הקשרים האלה. כל דבר הוא, הוא הקונטקסט והרקע והסיבה לכל דבר אחר. כן? אז יש שם איזשהו משחק מתמיד של התהוות גומלין. כן? דבר משפיע על דבר משפיע על דבר משפיע על דבר. והדבר הזה כל הזמן רוטט, כל הזמן זז, כל הזמן משתנה. מי שאני יושבת כאן עכשיו, כשאני מדברת איתכם, זה לא מי שהייתי אם הייתי מדברת לקהל אחר. וזה לא מי שאני כשאני מדברת עם אמא שלי. וזה לא מי שאני כשאני עצבנית, או עייפה, או you name it. זה טריקי לראות, נכון? אני די מרגישה מי שאני. בלי קשר למי שאתם, או איך שאתם מקשיבות, מקשיבים לי עכשיו. אז בשפה הבודהיסטית הדבר הזה נקרא אנאטה. כן, ההיעדר של מהות מוצקה. התשומת לב הזאת היא שהכל כל הזמן מובנה בתוך תנאים ונסיבות, בתוך התפיסה שלנו. ואניצ'ה, ההשתנות המתמדת, הזרם המשתנה והמתמיד הזה של הכל. ששום דבר הוא לא קבוע, למרות שזה יכול להיראות ככה. אז הדרך הזאת להבין היא לא סתם איזו התפלפלות פילוסופית. זאת ממש הזמנה לחקירה. איך צורת ההסתכלות הזאת, איך הדרך הזאת להבין, איך היא משחררת. יש דימוי שתרגלתי איתו לאחרונה, שעזר לי בהתמודדות עם אובדן וכאב גדולים. האפשרות הזאת לראות את הזרם המסתחרר והמשתנה והאינסופי והרוטט של פוטנציאלים, של חוויות, של רגשות, של מחשבות, של התרחשויות. ואיך בתוך הזרם הזה, הכל הזמן משתנה, בכל פעם, בכל רגע, משהו נוחת אליי. כן? משהו מתוך כל האוסף האינסופי והרוטט הזה, כי כאילו בא להתארח אצלי. באופן לגמרי לא אישי, מתוך אוסף של תנאים ונסיבות. ואז הוא רוקד בתוכי איזה ריקוד, זמן שיכול להיות קצר או ארוך או מאוד ארוך, ואז דואך. קצת כמו בהנחיות למדיטציה היום. וככה חוזר בחזרה אל הזרם הזה, המסתחרר של חיים. ואז אני יכולה לשאול את עצמי, איך אני מארחת בתוכי את החוויה הזאת הכי טוב שאני יכולה? איך אני נפתחת אליה ומאפשרת לה to unfold, להתגלות? באופן הכי מלא כבוד לחיים שאני יכולה. וזה מחזיר אותי גם למימד הזה של נדיבות ואחריות. איך אני מחזירה את החוויה הזאת, כן, לזרם הזה של החיים, כשהיא קצת יותר מוכרת, קצת יותר ידועה, קצת יותר מובנת, קצת יותר עטופה בכבוד. חוויה של אובדן, חוויה של יופי, חוויה של כאב, חוויה של התאהבות. איך אני מאפשרת להם לבוא ונותנת להם, משחררת אותם בחזרה. וזה דבר גדול להציע לעולם. זאת פעולה של אהבה. להיות כלי קיבול שמסכימים ולומדים לארח פיסות חיים. ולהשיב אותם אל העולם שלמות יותר, מלאות יותר. רוב מה שאני עושה ביום יום שלי, אני מלווה אנשים בתהליכים של ריפוי, של התפתחות. וזה משהו שאני המון פעמים אומרת. כן, הכוח של מישהו שעיכל, שעשה ריפוי, שלמד לעומק איזו פיסת חיים שהופקדה בידיו. לא מתוך בחירה, לא כי זה מה שהוא רצה או ביקש. הכוח של זה הוא אף פעם לא רק נגמר בגבולות הגוף, תודעה, הלב האלה. זה תמיד פועל בעולם. לפעמים באופנים גלויים, כן? איך אנחנו עם הקרובים לנו, איך אנחנו ביחסים שלנו. והרבה פעמים בהמון המון אופנים מאוד מאוד מעודנים ודקים וסמויים. אז אז אני אסיים בציטוט של קיטיסארו, שהוא עוד מורה אהוב, וגם בעלה של תניסרה, זאת שכתבה את הספר שהזכרתי. אז ככל שאנחנו נפתחים יותר אל החיים, המשתנים תמיד, אל הזרם המתמיד והמשתנה שלהם, אנחנו מוצאים את עצמנו נחים יותר בזה שאינו זז ואינו משתנה. נשב לרגע. זמן למדיטציה בהליכה. לפגוש את הלילה, את הגשם, את הקור. לארח ולהזמין את מה שזה לא יהיה. שהעולם מביא לפתחנו עכשיו. לארח במלאות, בנדיבות. נחזור לישיבה האחרונה של היום ב-9. אז מי פעמונאי? תוכל לצלצל בחמישה ל? תודה.